שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והיקר בספר הקדוש מידות הראייה של הרב קוק המודפס בסוף ספר מוסר אביך. במהדורה שאני מחזיק כאן, יש מספר מהדורות, אנחנו בעמוד קט"ו. עמוד קט"ו, כלומר בערך גאווה בסעיף ט"ז. אם אני לא טועה. השונא את הגאווה, יזכה לברר הלכה ברורה. טוב, מה ההיגיון מאחורי הדברים? דברים פשוטים. הרי כל זמן שאדם אוהב את הגאווה, או חלילה בעצמו בעל גאווה, הוא איננו מכוון לאמת, בגלל שהוא מערב קריטריון נוסף לבירורים שלו. חלק מהקריטריון זה, הקריטריון הוא בחלקו, מה יאמרו הבריות. האם זה ימצא חן, האם זה לא ימצא חן. אם כך, יש כאן חיסרון בבירור האמת. מה שאין כן אם האדם הוא שונא את הגאווה, יש לו בקשה אחת בלבד, בקשת האמת. ולכן הוא גם יזכה לברר הלכה ברורה. עד כאן פסקה ט"ז. לברר הלכה ברורה, הכוונה שדבריו יהיו הרצון של הקדוש ברוך הוא באותו דור. כי צריך לברר באמת מה פירוש המילה הלכה. הלכה היא כאשר יש דעות לכאן ולכאן, יש מקום לומר כך ויש מקום לומר כך, צריך לברר מה באותו הדור צריך להיאמר. כמו שמצאנו ברטב"ם בשם חכמי צרפת, שהביאו איזה מדרש שהגיע לידם, שהקדוש ברוך הוא נתן למשה את כל התורה כולה, כל דבר ודבר בתורה, ממתת פנים תמה וממתת פנים טהור. ומסרם לחכמי הדורות. כלומר שבכל דור ודור קובעים מהו הצד הגובר בסברות, ועל פי זה מתבררת ההלכה. זה נקרא הלכה. כן, כמו שמשל מצאנו את הביטוי, הלכה עשיו שונא ליעקב. מה פירוש הביטוי הזה? הלכה עשיו שונא ליעקב, פירוש הדבר שזה לא תמיד נכון. אלא שזה בדרך כלל. איך אני יודע? בהמשך המשפט. הלכה עשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו על אחיו ונשקו בכל ליבו. מה זה האלה הזה? האלה סותר את ההלכה. אלא הכוונה, הלכה פירושו מה שבדרך כלל. כן, זה אחד הדברים הקשים לצדיקים, כאשר צדיק מכוון לאיזושהי הלכה, אבל אין הלכה כמותו. מה פירוש הדבר? הוא צדיק, אבל הלכה לא כמו. מה זאת אומרת אין הלכה כמו? שדבריו אינם מתאימים לדור. כן? וזה מה שאומר רבי נחמן ברסלב, צדיק וטוב לו זה צדיק שהלכה כמותו. צדיק ורע לו זה צדיק שאין הלכה כמותו. עכשיו, למה אין הלכה כמותו? כי הוא לא מתאים לדור, לכן יש לו גם ממילא ייסורין, רע לו. זה לא רק חן, זה חוסר התאמה. כן? לכן נאמר בתורה, ובאת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. נשאלת השאלה, לאיזה שופט אני יכול ללכת? אני לא יכול ללכת לשופט של הדור שהיה, הרי הוא כבר לא פה. ואני לא יכול ללכת לשופט של הדור שיהיה, הוא עדיין לא פה. אז מה החידוש של התורה שאמרה שצריך ללכת לשופט אשר יהיה בימים ההם? אלא הכוונה, בין כל השופטים שבדור שלך, תלך לא לסתם שופט, תלך לזה שנמצא בדור. כלומר, מי שמבין את הדור שבו הוא נמצא. וזה קורה כאשר, ההתלבטות הזאת קורית כאשר יש מה שנקרא מפנה היסטורי. דברים שהיו נכונים עד עכשיו, מפסיקים להיות נכונים לדור הבא. זה לא רק עניין של למצוא חן. זה עניין של ההתאמה. מובן? טוב. כן. בבקשה אדוני, מה שאלתך?
מה, פשוט רוצה לשאול? מה אנחנו מתחילים עם חיפוש?
איך אני יכול לדעת מי מהשופטים הוא נמצא בדור? כן, זאת אומרת, זה מה שאתה שואל. כלומר, אני מבין שאתה שואל, מבין כל השופטים, איך אני אדע איזה מהם נמצא בימים ההם? נכון? זאת השאלה שלך? אני חושב שאז הבנתי אותך בפעם הראשונה. טוב, התשובה היא, מה שכתוב בתורה, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. מה פירוש הדבר? צדק צדק, למה פעמיים צדק? אומר רש"י, הלך אחר בדין יפה. אתה צריך ללכת לבדין יפה. סימן שיש בדין שאינו יפה. ואיך תדע? יש המשך. למען תחיה וירשת את הארץ. אומר רש"י, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. מזה אתה לומד שמה זה בדין יפה? זה בדין שכתוצאה מהפסיקה שלו קוראים שני דברים. א', שהוא מושיב, שהוא מחיה את ישראל, ב', שהוא מושיב אותם על אדמתם. אז מה זה בדין לא יפה? זה בדין שחושב שזה או זה או זה. או להחיות את ישראל, או להושיבם על אדמתם. כלומר, יכול אדם לומר, אם צריך להושיב את ישראל על אדמתם, אז זה פיקוח נפש. אז אי אפשר. פיקוח נפש דוחה. שטחים. לכן, הוא חושב שיש סתירה בין להחיות את ישראל לבין להושיבם על אדמתם. זה בדין שאינו יפה. בדין יפה זה בדין שהפסיקה שלו מחברת בין שתי העקרות האלה. גם מחיי את ישראל, גם מושיבם על אדמתם. ברור, עכשיו זה אומר ששאלות כאלה יכולות לעלות בתקופה של מפנה היסטורי, של שיבת ציון. ואז צריך לדעת לאיזה בדין ללכת. כי אם לא יש לך צדיק שרע לו, זה צדיק, הוא צדיק, אבל לפי קריטריונים של דור אחר. כך שזה צדיק שאין הלכה כמותו, רע לו. לפי זה עולה השאלה, אם צדיק וטוב לו, זה צדיק שהלכה כמותו. וצדיק ורע לו, זה צדיק שאין הלכה כמותו. אז מה זה רשע וטוב לו? ומה זה רשע ורע לו? רבי נחמן ברסלב אומר, צדיק אומר רשע וטוב לו, זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. כלומר, יש לו מזל, הרשע הזה. כי הצדיק שהוא מכיר, זה הצדיק שטוב לו. כלומר, זה הצדיק שהלכה כמותו. אז הוא יבין אותו. מה שאין כן רשע ורע לו, לא רק שזה שהוא רשע, אלא הצדיק שאליו הוא מקורב, זה הרשע שרע לו, שאין הלכה כמותו, זה הצדיק שאין הלכה כמותו, נורא והיום. אין לו סיכוי לחזור בתשובה. כן. כל רשע מקורב לזה צדיק. כן, כלומר, כי אדם הוא רשע. הוא רשע של משהו. אז הוא רשע של איזה שהוא צדיק. כלומר, כל אדם מגדיר את הרשעות שלו ביחס לצדקות שאותה הוא לא רוצה לקבל. כן, זה כמו שאתה מוצא, למשל, מה זה יהודי חילוני. אחד המאפיינים של היהודי החילוני, זה שהוא לא הולך, לאן? לבית הכנסת. נכון? היהודי החילוני, נגדיר אותו, אחד מהמאפיינים של היהודי החילוני, זה שהוא לא הולך לבית הכנסת. מדוע שלא נאמר שהוא לא הולך לכנסייה? תגיד. זאת אומרת שהוא מגדיר את חילוניותו ביחס לדתיות מסוימת. לעומת זה, למשל, הנורווגי החילוני, זה כי הוא לא הולך לכנסייה, לא שהוא לא הולך לבית הכנסת. זאת אומרת, כל אחד הוא חילוני ביחס לאיזושהי דתיות. להבדיל, כל רשע הוא ביחס לזה שהוא צדיק. לכן כל רשע מקורב לזה שהוא צדיק. מה טוב לו לרשע שהוא מקורב לצדיק שטוב לו? פשוט מאוד, יכול לחזור בתשובה, בגלל שזה רשע, זה צדיק שמבין אותו. הרי מי זה הדור? הדור זה הרשע. ברור? מה? כן? מישהו מכיר, כן, אבל השתמשתי בטרמינולוגיה של רבי נחמן מברסלב. אתה רוצה, כשמניטו היה מביא את זה, הוא היה אומר, הצדיק שהרשע מכיר. לא יודע, אותו דבר. כן. לכן יש עניין, פשוט אני עדיין בשאלה ששאל הבחור בסוף, כן, מה זה הלכה? הלכה זה לדעת איך הולכים. איך הולכים עכשיו? כי הרי כדי ללכת, אני צריך להתחיל עם רגל ימין או רגל שמאל. אז אין עדיפות לימין או שמאל. אבל כשאני התחלתי ללכת, התחלתי באחת משתי רגליים. כן, מה אתה אומר? הגאווה מונעת את ההכרה של מה שמחוץ לי. אז אני הופך להיות הקריטריון, לא הדור. לכן אני לא מכוון לאמת. בוא, עלילה. ובכן, בזאת סיימנו את פסקה ט"ז. ואנחנו עכשיו דוהרים לעבר פסקה י"ז. השונא את הגאווה. כן, אנחנו גם... יש לנו אם כן מאמרים על שנאת הגאווה. זוכה להתענג בדבקות בשם. מה פירוש הדבר? אם אני לא שונא את הגאווה, אז על מה אני מתענג? על עצמי. כן? הגאווה היא סוג של עונג עצמי. אני נהנה להיות מה שאני. ולכן זה חוסם את האפשרות להתענג על מי שמחוץ לי. ובהגדרה, אם אפרש לבקש מהבחור שיושב בשורה הראשונה מול הרב, כנראה אתה, שיעבור מקום, ראשו מסתיר את המצלמה, תודה. כן, אפרש. אפרש לבקש. כן. מה? כן, כן, זה ודאי. הכוונה היא לעכשיו. כן, מה? כן, הוא שאל אם זה הפרש, ואני חושב שזה הפרש. אם כן, השונא את הגאווה זוכה להתענג בדבקות בשם, כאשר אני אוהב את הגאווה, אני בעצם מתענג על עצמי, וכאשר אני שונא את הגאווה, אני מתענג על מי שמחוץ לי, ואין יותר חוץ לי, יותר אחר ממני מאשר האלוהות, ולכן הדבקות, העונג זה דווקא על הדבקות בשם. נוסף על כך, הדבקות בשם דורשת איזושהי השכלה, איזושהי הבנה. אי אפשר להידבק בשם אם אני לא יודע מי הוא. ואי אפשר להגיע לדעת אלוהים כל זמן שאין ענווה. דיברנו על זה בתחילת הפרק, על הנושא הזה. ובכן, עובדי היקרים, אנחנו סיימנו את פסקה י"ז. כן.
אפשר לשים במשפט שמי שלא שונא את הגאווה עדיין יכול... עדיין יכול
לדבוק
בשם, אבל בלי להתענג?
כן, הוא יכול לדבוק בשם, זה יהיה קצת קשה, כי הרי להידבק בשם זה להידבק במידותיו, והרי מידתו של הקדוש ברוך הוא היא הענווה גם כן. אבל, נגיד שבשאר התחומים שבהם הוא דבק בשם, קשה לו עם זה, כי הוא עושה את זה מצד הסמכות, מצד המשמעת.
יכול להיות שהוא לא שונא, אבל הוא לא בעצמו, זאת אומרת, הוא ביניים, הוא לא שונא את הגאווה.
אז הוא חצי גאוותן. קצת גאווה, קצת לא. כלומר, אם הוא לא שונא את הגאווה, זה סימן שהוא לא לגמרי אוהב את השם. זה הולך ביחד. כי הרי, איך אומר הקדוש ברוך הוא על הגאוותן? אומרים חז"ל, אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד. כלומר, זה כמו במערבונים. הכפר הזה קטן בשביל שנינו. כן? אז הכפר של העולם קצת קטן על הגאוותן ועל הקדוש ברוך הוא. השאלה מי מנצח במקרה כזה.
אנחנו
אומרים
על אדם שלישי.
הוא לא
אדם
כעסן מטבעו,
הוא לא שונא, הוא גם לא
שונא
את הגאווה.
כדי לשנוא לא צריך להיות כעסן. כדי לשנוא זה עניין של פסילה עקרונית. כלומר שאדם יודע שהדבר הזה הוא פסול, ברור לו שזה פסול, זה נקרא שונא. כן? שונא זה לא עם רוק ככה שריר שיוצא לך כש... זה לא. שונא זה הכוונה ששמת עליו X אחד גדול. בסדר? כן, בבקשה.
אין בגאווה, זאת אומרת, שום איזה חלקיק של איזה, של אמת?
האם אין בגאווה שום איזה חלקיק של אמת? תשובה, כן, יש בזה חלקיק של אמת. בשביל זה יש פסקה כבזיין. נכון? בשביל זה יש פסקה כבזיין, אתה צודק. אחרי שבמשך 26 פסקאות ירדנו על הגאווה, יש לנו פסקה אחת כדי לרומם אותם. יש גם פרק בחלק ד' של אורות הקודש על השמינית שבשמינית שבגאווה. יש מחלוקת המוראים, האם צריכה להיות שמינית שבשמינית שבגאווה או שלא צריכה להיות. כן, אבל מי שאומר שכן, הרב קוק אומר, מה זה שמינית שבשמינית? אצל תנית חכם זה שמינית ענקית, אז גם השמינית שבשמינית שלו היא גדולה. כן. דלת. אני אמרתי. מה? חלק דלת. כן. לא, לא, חלק דלת של אורות הקודש. כן, חלק דלת זה חלק שיצא הרבה יותר מאוחר משלושת החלקים הראשונים. אבל הוא יצא, קיים. כן? מה, למה בישוע בכתב יד הרבה זמן, מכל מיני סיבות שכעת אין העניין לפרט. ובכן, אנחנו בזאת דוהרים אל עבר פסקה י"ח, שאף היא עוסקת בשנאת הגאווה. השונא את הגאווה, מתקדש האוויר הסובב אותו. מה זה פיזי? כן, זה פיזי. כן, יש בספר הכוזרי, מאמר ראשון, שכאשר היו מתקרבים אל הנביאים, היו מתהפכים בנפש. האדם היה פוגש נביא, ומרגיש שמשהו השתנה בו. האמיתי, זה מפורש בתנך, כן? וששאול פוגש את להקת הנביאים, ונהפכת והיית לאיש אחר. כן? יש משהו בהקרנה של הנביאים, עד כדי כך אומר רבי יהודה הלוי, שעצם מציאותם של הנביאים הייתה עבור אותו הדור ראיה מוחשית לחיי העולם הבא. כי פגשת האדם שבאופן גלוי העולם הזה הוא לא ביתו. אז סימן שהוא שייך למקום אחר, הרי הוא קיים האיש הזה. הוא קיים, אז מאיפה הוא? הוא בא מעולם אחר. כן? בבקשה, אדוני, דברנה.
עולם אחר, זה לא כאילו גשמי?
עולם של אדם זה לא דבר גשמי. כן, ברור. למשל, והעולם אשר נתן בליבי מנעני מבקש אחריתי. כן, כך כתב רבי יהודה הלוי. גם את העולם נתן בליבם, כתוב בקהלת. אז יש עולמות בתוכנו. כן, יש בי עולמות, בך עולמות, כל אחד יש לו עולמות, עולמות. כן, איך אומר, לפעמים יש ביטוי כזה, תשמע, איפה שאתה, אני לא שם. מכיר את הביטוי הזה? אני לא שם. מה זה אני לא שם? אני לא איתך. כן, אז אני לא איתך, אנחנו באותו חדר, כן? כן.
גם בנושא הנבואה וגם בנושא
הגבה,
זה מדבר כמו נבואה?
לפי זה מדבק, כן, ודאי. הרי יש לנו כלל שכשיש מפגש בין טומאה לטהרה, מי מנצח? הטומאה, נכון? אתה לוקח דבר טהור, דבר טמא, הטמא חזק יותר, הוא מטמא את הטהור. אבל אם אתה לוקח קודש וחול, מי מנצח? הקודש. הרי כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר, הקדושה יש לה נטייה להתפשט. כן.
אתם
בכלל
משאירים שהחול הוא לא
הפוך
מהקודש.
נכון. נכון.
אז מה זה
שייך לדרך
כמו
שטומאה
וטהרה, שזה דווקא
הפוכים? בגלל שזה לא הפכים, זה בדיוק העניין. כלומר, הקודש הוא שורש החיים, ולכן הוא מתפשט בכל החיים. נכון, הוא הפוך של שום דבר, ולכן הוא גם מנצח אפילו את הטומאה. הוא שורש הכל. ברור. כן, בבקשה.
אז לא זה מה שאנחנו אומרים שארץ ישראל, אווירת ארץ ישראל מחכים בגלל איזה ארץ כנען, יש את כניעה.
יפה, יפה מאוד. ארץ ישראל מחכים, אווירת ארץ ישראל מחכים, כי ארץ ישראל נקראת כנען. כנען מלשון כניעה. השאלה כניעה למה? או כניעה ליצרים, היצר חזק מאוד בארץ ישראל, או כניעה למלכות שמיים. לכן זה ההבדל בין ארץ כנען לארץ הכנעני. הכנעני זה תוספת י' וה. כשיש תוספת י' וה, אז זה קודש. הכנעני. כן. ככה מובן נדמה לי בספר הזוהר הקדוש. כן.
זה העולם הבא. זה סוג של תפיסה. זה לא ביחד עם ההבנה שיש גם חיים אחרי המוות?
זה הולך זה אותו דבר. כן. אותו דבר. השאלה איך אתה מסתכל על החיים אחרי המוות. אם אתה נותן להם קיום, אתה לא נותן להם קיום. אם אתה לא נותן להם קיום, אז אין. אתה נותן להם קיום, אז יש. ברור? ולפי זה גם אנשים נבחנים לפי יראתם את המוות. יש אנשים שנורא מפחדים מן המוות. זה סוג של שטות. מה צריך לפחד מהמוות? הרי אדם צריך לפחד להיוולד. זה סוג משהו כמו שלא צריך לפחד להיוולד. צריך לפחד מהמוות. האמת היא שגם המוות, לומר לך את האמת, זה דבר שקורה רק פעם אחת בחיים. אז זה לא כזה נורא. דבר נוסף, אף אחד לא חזר משם, אז אנחנו לא יודעים איך זה, אז כנראה זה מרתק מאוד לדעת מה זה. ג' זה דבר שאי אפשר להימלט ממנו, אז בשביל מה להילחם נגד זה? ד', כיוון שזה בטוח יבוא, לא צריך למהר. מה? אבל גם יש חוסר ודאות מה שיקרה מחר בבוקר. גם בעולם הזה. מה זה משנה? חוסר ודאות יש כל הזמן. זה לא קשור למוות. כן? אני לא יודע מה יהיה בעוד 5 דקות. אז אם כשנפטרים לא ממשיכים בכלל, אז מה יש לפחד? אותו דבר. כלומר, מה שלא יהיה, איך שלא תסתכל על זה, אין מה לפחד. אומר הרב קוק, המוות זה השקר הגדול ביותר בעולם. תומעתו של המוות היא שקרו. כן, בבקשה.
מוות קליני לא קיים?
מוות קליני קיים? יש מוות קליני. מה, זה חדש לא? אף אחד לא חזר משם, נכון. מהמוות המוות. מוות הקליני. כן, מוות מוות. כן. טוב. אז אתם קובעים, מה? אתם שואלים שאלות נפלאות. אבל השאלה היא אם הנושא של השיעור הוא המוות, או שמה הגאווה. נראה לי שהנושא הוא הגאווה, יש לי ראייה לזה, ראייה מודפסת, כי כאן כתוב גאווה בראש העמוד. נכון? טוב, אז נחזור לנושא. פסקה י' ח', כן? אנחנו בפסקה י' ח', השונא את הגאווה מתקדש האוויר, הסובב אותו. החיבור הזה בין החומר לרוח, הוא אחד מהפליאות שיש בעולם. כתוב, רופא חול בשר, הוא מפליא לעשות. אומר הרמה, מה זה מפליא לעשות? שקושר דבר רוחני בדבר גשמי. אנחנו לא מצליחים להסביר את זה, את היחס הזה בין התודעה, ההכרה, לבין התלבשותה בחומרים. למשל, אני רואה. בשביל לראות, אני משתמש בעיניים, בכל המערכת של עצב הראייה וכו' וכו'. אבל אותן ריאקציות כימיקליות שיש ברשתית העין שלי, יש גם בסרט צילום. למי שלא יודע פעם, כדי לצלם, היו משתמשים בסרט צילום. כן, זה אני זוכר, בזמני, כשהגענו לארץ. כן, אז היו סרטי צילום כאלה. אז אותה ריאקציה יש גם שם. אבל אף על פי כן, אתה לא אומר שהמצלמה רואה. כי אין לה תודעה של ראייה. אז השאלה היא, מהו הסוד של התודעה? הקשר הזה בין הדבר הרוחני, שזה התודעה, לבין הגשמי, הדבר הזה, איך שלא הופכים אותו, גם לא מצליחים למצוא הסבר. זה נקרא מפליא לעשות. כן. אבל זה דבר מאוד מהותי באמונת הייחוד של היהדות, מה שנקרא מונותאיזם. כן? אם אתה מונותאיסט, אז הכל אחד. אם הכל אחד, לא יכול להיות שתהיה חלוקה מהותית, מוחלטת, בין החומר לרוח. ולכן, מי ששונא את הגאווה, הגיוני ביותר שיתקדש האוויר הסובב אותו. כן.
יש שם סוג של קשרים כאלה מוכרחים בין המיסטי
ל... מה זה מוכרחים?
כל מיני חברות מפרצות כמו רוחות רפאים.
נו, אבל מה, אז מה, אז מה?
לא, יש, צריכו
לקשור... אתה לא צריך להגיע לרוחות רפאים, אתה צריך להגיע פשוט לאדם החי, אתה ואני. איך יכול להיות שאתה חי בעולם הזה? מה?
לא, זה לא דברים באמת, כאילו... אלה דברים
שותים. אני לא אמרתי שזה דבר סודי. אמרתי שזה דבר לא מובן.
לא, אז זה שאני אומר שזה היום כן מובן.
איך זה מובן?
על ידי המחקרים
האמפיריים. בסדר, המחקר האמפירי מודיע לנו שזה יש תופעה כזאת.
נכון.
אבל הוא לא מסביר אותה. כמו כן גם... איך אפשר להסביר תודעה? אי אפשר להסביר תודה. זה איך שלא תסובב את זה. יש... אני, מה זה? לא משנה ולא עכשיו. למה? זה בדיוק על זה שאנחנו מדברים. לא, זה כן הנושא. בגלל שהנושא פה הוא שמתקדש האוויר. כלומר, אני רוצה לומר שיש כאן חיבור בין החומר לבין הרוח. כן. עכשיו, אני אמרתי גם שהחיבור בין החומר לרוח הוא דבר מפליא. אולי בזה סטיתי מהנושא. אתה אומר לו, זה לא מפליא. מה שאתה אומר? טוב, בסדר. כן.
לפי מה שהרמ"א אומר, זה מפליא סתם ככה, אבל ברגע שאתה מאמין במונותאיזם, שהשם הוא אחד, אז זה אמנם מפליא ההיגיון שעומד מאחורי זה, אבל
בתכל'ס זה לא באמת כל כך מפתיע.
נגיד, זה מתבקש. זה מתבקש למרות שזה מופלא. יפה. כן. יש גם תופעה שאני לא יודע איך להסתכל עליה, אבל יש אנשים שאומרים שהם רואים הילות. כן, כלומר, כן, ההופעה של מין הערה שמורגשת באופן פיזי מסביב. בסדר, אני לא אמרתי אמת או לא אמת, אמרתי אני לא ראיתי הילות בחיים שלי, פגשתי אנשים שסיפרו לי שהם ראו הילות, בבקשה. אני לא אמרתי שאין תמונות ואין מחקרים, אני לא אמרתי שזה לא נכון, גם בפעם הראשונה מתוך השלוש פעמים שאמרת את זה. וגם הפעם השנייה וגם הפעם השלישית. אני לא אמרתי שזה לא נכון. אני אמרתי שאין לי מושג בזה והבנה בזה. זה כל מה שאני אמרתי. זה הכל. או שכן או שלא, זה שאלה מדעית. אז אני אבדוק את זה מבחינה מדעית. יש כללים איך בודקים את התקפות המדעית של תופעה. טוב. פסקה י"ט. כל מי שסבל הרבה מגאוותו יודע יותר איך לסנותה. כן, לפעמים יש אנשים שאומרים, יש לי בעיה, יש לי הרבה גאווה. יש את השאלה, מי אמר שהיא מוצדקת בכלל? כן, כלומר, אין לך על מה. כן, אבל יש לפעמים שיש לכאורה כן על מה, אז יותר קשה, כן, להתמודד עם זה. לכן אומר הרב, מי שסבל הרבה, יודע יותר איך לסנותה. טוב, אני חושב שזה אפילו פשוט, לא צריך להסביר את זה.
מה
זה סבל
הרבה?
זה הרחיק אותו מהשם. זה הכוונה שהוא סבל הרבה. כן, יכול להיות גם שזה הרחיק אותו מבני אדם, אבל זה תופעה ידועה. אנשים בעלי גאווה, אז העולם לא כל כך מעריך אותם. אבל לפעמים הם מצליחים, למרות כל זה, להיות מקובלים על הבריות. למשל, היה אדם אחד עם גאווה בערך בגודל של פצצת אטום, קראו לו נפוליאון. כן? הוא היה עם גאווה עצומה, אבל מכיוון שהוא היה אדם מאוד מוכשר ומאוד חזק ומאוד סמכותי, אז אנשים עשו מה שהוא אמר, עד שנמאס להם. כן? טוב. קשור לקריזמה? לא, למה? יש קריזמה של אנשים בעלי ענווה? כן, קריזמה זה דבר טוב, קריזמה. אבל זה לא קשור דווקא. אדרבה, הרבה פעמים הגאווה היא אצל מי שאין לו קריזמה. כן, זה, כלומר, לא יודע, לא הייתי קושר את זה בקשר הכרחי. כן.
מי שלא
סבל
מהגאווה,
זה
לא יודע איך להסתף את הגאווה, אבל זה לא מקבל מלא כל הדברים שהיה קודם. הלכה ברורה, דיוקות, כל
הדברים.
פחות.
יש לנו כלל, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. כלומר, מה זה אינם עומדים? בגלל שהבעל תשובה הוא בא ממקום אחר. הוא ביקר שם, אז הוא מכיר את זה. כן, זה לא אותו הדבר. כן, וכמו שאמרו, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. כל הזמן שלא נכשלתי, תמיד אני אומר, אולי בכל זאת. אולי זה בסדר, אולי אפשר. נכשלתי, אני יודע כמה שזה רע. או. אז יש רווח. כן. השאלה אם הרווח הזה שווה את ההפסד, אבל רווח יש. כן. יש אנשים שסבלו סבל קשה מאוד בעולם. ומן הסבל הזה למדו הרבה מאוד דברים על החיים וקיבלו עוצמות, אבל הסבל היה סבל. נכון. כף. אפילו כשמשפילים את האדם, הרבה, אין לו לנגוע בגאווה. למה? כי לא נגעו בו באמת. משפילים את האדם, בעצם השפילו את המעטפת החיצונית של האישיות שלו, לא את האדם עצמו. מה? בכל אחד מאיתנו יש מי שאנחנו, יש המעטפת של עצמנו. מה זה המעטפת? עולם הרגשות, עולם המחשבות. בעצם מה שנקרא הקיום. אבל זה דבר שאנחנו יצרנו. כן? הקיומיות בפילוסופיה. כן? לא, זה לא האסנס, זה האקזיסטנס. זה בדיוק ההבדל. יש בפילוסופיה, יש ויכוח מה קודם למה. האם יש קדימה לאסנציה או לאקזיסטנציה, כלומר, לעצמות או לקיום. ולפי זה אנשים מתחלקים למהותניים וקיומיים. כן, המהותנים אומרים שיש מהות באדם, או בכל דבר, ושהמהות אחר כך מתבטאת בקיום. והקיומיים, האקזיסטנציאליים, הם אומרים שהקיום זה, זה האדם. אין משהו אחר מאחורי זה.
כן.
מה? אתאיזם טהור. זה קשור לאתאיזם, לא, לא הכרחי. שוב, אנחנו רגילים לקשור דעות בדעות, אבל זה לא תמיד, הקישור לא תמיד הכרחי. זה מתאים.
אצל האדם יש הכל, לא צריך שום דבר אומר.
לא, 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 זה לא. יש גם אקזיסטנציאליזם דתי, ויש אקזיסטנציאליזם חילוני, יש הכל, אסכול, אסכולות על גבי אסכולות. כלומר שהמהות היא סוג של אשליה שאתה יצרת. איזה סוג של תפקוד שאתה יצרת. כן? מה שנאמר, אלה תולדות נוח, נוח. אז מי הוליד את נוח? נוח. אז יש נוח קיומי שנולד מכוח נוח מהותי. שכזה. או ההפך. נכון. כמו שאתה רוצה, כמו שאתה דן, למשל, מישהו בגמרה, הוא מביא לך פלפול שלם, תשאל אותו רק שאלה אחת, אולי להפך. ואז הוא יחשוב שאתה ממש גאון. כן. טוב. הפשט. אפילו כשמשפילים את האדם הרבה. כן, משפילים. מבזים אותו, מביאים אותו למקום מאוד נמוך וכו' וכו'. אז הוא חושב אולי שכדי להילחם בזה, הוא צריך להשתמש בגאווה. אבל לא, לא צריך. אין לו לנגוע בגאווה. כן, כי זה לא הנשק הנכון. כלומר, צריך להילחם, בוודאי שצריך להילחם. אדם מנסה להשפיל אותך, אז תילחם בחזרה. אבל השאלה היא מכוח מה אתה נלחם בחזרה. אתה נלחם בחזרה מצד האחריות שיש לך על קיומך. אבל מצד המהות שלך הוא לא פגע בך בכלל. לכן לא שייך לדבר על גאווה. מובן? בדיוק, מה... אדם מכה את חברו, מכה אותו בחזרה, למשל, כן? עין תחת עין וכו'. כף א'. אדם גדול. אינו צריך לקנות בקטנות, כדי שלא יבוא, או בקטנות, כדי שלא יבוא לשפלות הגאווה. יש לך מהדורה מנוקדת, נכון? אז מה כתוב שם, קטנות או קטנות? בקטנות. טוב, יכול להיות, נצטרך סביר. כן, אדם גדול אינו צריך לקטנות בקטנות, כדי שלא יבוא לשפלות הגאווה. מה זה? יש ביטוי במשנה, אל תתאווה לשולחנם של מלאכים, ששולחנך גדול משלהם. זה לא שגר. חלקך גדול מחלקם, כתרך גדול מכתרם, מקום דרך כלל. כן. טוב, אז בזאת אנחנו נפסיק כאן ונמשיך בפעם הבאה. היית צריך להגיד.